ובכן, מוריי ורבותיי, אמרנו בשיעור הקודם שהיסוד של הסוגיה שלנו הוא אסממו. אין ספק מוציא מידי ודאי. זהו היסוד של הסוגיה שלנו. הדוגמה של הכלל הזה בסוגיה שלנו היא עכבר שבוודאי הכניס חמץ לבית, עכמר או חולדה, וספק האם הוא אכל את החמץ או לא אכל את החמץ. ודאי מציאות של חמץ, ספק אכילה. אז אומר הכלל בסוגיה, אין ספק אכילה, מוציא מידי ודאי חמץ, ממילא צריך לחשוש ולהחמיר ולעשות בדיקת חמץ חדשה. וכאן אני מבקש לשאול שאלה, כל זה יקדם אותנו להבנת המשך הסוגיה שלנו. יש בשס כלל שאומר, רובה וחזקה, רובה עדיף. ואני רוצה להסביר את הכלל הזה ולהדגים אותו בהדגמה אחת, ואז לשאול מה ההבדל בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה ההיא. אז בתחילת מסכת חולין, הגמרא שמה אומרת שבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת. אסור לאכול בשר של בהמה עד שלא שוחטים אותה שחיטה כשרה כדת וכדין. יש לבהמה חזקת איסור, לבשר של הבהמה יש חזקת איסור אכילה. כולנו יודעים, אני מניח, שהכוונה היא פה על מושג שנקרא חזקה דמעיקרה. העמד דבר על חזקתו הראשונית. הבהמה בחזקת איסור, ככה היא הייתה, ככה היא נולדה, ככה היא חיה עד היום שהיא מתה או נשחתה. אז בהמה יש לה חזקה דמעיקרה, חזקת איסור אכילה, אלא אם כן ישחטו אותה. עכשיו, שחטו אותה, ואני לא יודע אם השוחט שחט כראוי או לא, אם השוחט שחט כדין או לא. הגמרא אומרת, רוב המצויים אצל שחיטה בקיאים הם, מומחים הם. אדם שלא יודע הלכות שחיטה, לא ניגש לשחוט, לא נראה לי שמישהו מאיתנו ילך מחר וילך לשחוט איזה בהמה או איזה תרנגול, בלי שהוא למד ללחות שחיטה ובלי שהוא יודע. אז אומרת הגמרא, אתה רואה שמישהו שחט, אתה לא יודע, הוא כן בקי, הוא לא בקי, הוא מקפיד על השחיטה כדת וכדין, לא מקפיד. רוב המצויים אצל שחיטה בקיים הם, מומחים הם. ממילא אומרת הגמרא, מותר לאכול את הבשר. רובה עדיף, רוב משנה את החזקה דמעיקרה, את החזקה הראשונית שהבשר היה אסור באכילה, רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם, סמוך על הרוב ותאכל את הבשר. עכשיו, אני כמובן אומר כרגע רק את העקרונות הבסיסיים, אני לא נכנס כרגע לפרטי הפרטים, מתי וכו', ברמת העיקרון, שחטו רוב הבקים, רוב המצויים אצל שחיטה בקיימים. וכאן נשאלת השאלה, אז מה ההבדל בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה ההיא בחולין? למעשה הרמב"ן בתחילת חולין שואל כעין השאלה הזאת. הרי גם אצלנו העכבר הכניס את החמץ לבית, העכבר או החולדה הכניסו את החמץ לבית, אז נהיה חזקת חמץ בבית. עכשיו אתה אומר, יש פה ספק שקרוב לוודאי החולדה אוכלת. למה לא אומרים רובה, רוב החולדות אוכלות, רובה וחזקה, רובה עדיף. מה נקודת ההבדל בין הסוגיה שלנו שיש ודאי, ואחר כך בספק, אז הספק לא מוציא מהוודאי, לבין הסוגיה בחולין, שיש חזקה, ואחר כך ברוב, אז הרוב כן מוציא מהחזקה. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר, הסוגיה של רובה וחזקה, רובה עדיף, יש לה הרבה מקומות בשס, ויש לה הרבה דוגמאות בשס. אני מתמקד כרגע על דוגמה אחת שהבאתי. גם הסוגיה של ספק מוציא מדי ודאי, אין ספק, שלנו יש עוד סוגיות ודוגמאות, אבל אני מתמקד בסוגיה שלנו, ואני רוצה להגיד מה ההבדל בין הסוגיה שלנו לסוגיה היא בחולין. יש עוד דוגמאות וצריך להמשיך הלאה את החשבון, אבל בואו נתמקד בזה. התשובה הפשוטה היא, בדוגמה בחולין יש בסיס לרוב. ראינו שהבהמה שחוטה. הבהמה הייתה חיה ועכשיו היא שחוטה. אני רואה שהיא שחוטה. ואני רואה שהיא לא מתה עם ירייה בכדור, לא מישהו ירה בה באקדח והרג אותה. ואני רואה שהיא לא מתה עם חץ בלב, היא מתה בשחיטה. שמה יש בסיס לשינוי מהחזקה. שאלה האם השחיטה כשרה, לא כשרה, השוחט, נהג כהלכה, לא נהג כהלכה, אז יש רוב. הרוב אומר שרוב השוחטים עושים כפי הדין. רוב השוחטים, מי שכבר ניגש לשחוט, רובה דאינשי, לא שוחטים בלי שהם למדו הלכות שחיטה ויודעים, אחרת מה בשביל מה הם הולכים. זה המקרה של רובה וחזקה, שכבר יש שינוי מהחזקה. מה הבעיה אצלנו? אצלנו אין שום בסיס. לא ראיתי את העכבר אוכל, לא ראיתי את החולדה אוכלת, ראיתי שהם הכניסו את החמץ. זה ודאי. הספק אצלנו הוא רק ספק של הסתברות. מסתבר שהחולדה אכלה. זה ספק הקרוב לוודאי שחולדה לא משיירת, יש לה אוכל בפיה, היא לא תשייר אותו. זה הסתברות. אבל אין לזה שום אחיזה במציאות. לא ראיתי שנעשה דבר. זה ההבדל הגדול בין שתי הסוגיות. אצלנו יש ודאי שעליו אין לי ספק. הוא ודאי שהיה פה חמץ בתוך הבית. הספק הוא ספק של הסתברות, אבל אין לי שום אחיזה במציאות. מי אמר שהחולדה אכלה? לא ראיתי אותה אוכלת או לא אוכלת. אז פה זה לא שייך לסוגיה של רוב מול חזקה, פה זה שייך לסוגיה של ספק, של ספק מול ודאי. עכשיו, שאלו אותי פה, האם זה קשור למושג רובה דאיתא קמן ורובה דלתא קמן? ישר כוח למי ששאל, אבל זה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין לא קשור ולא לערבב בין המושגים. ואני רוצה להסביר, רובה דאיתא קמן ורובה דלתא קמן, זה שייך לסוגיית רוב, שני סוגים של רוב. אבל כל סוגיית רוב מתחילה כשיש לך בסיס. ראית משהו ואתה שואל מה נעשה, אז מצד הרוב נעשה ככה, כן? כל סוגיית הרוב זה כש9 חתיכות בשר קשה, חתיכה אחת בשר נבלה, מישהו לקח בשר, אז מישהו לקח, השאלה. אז שם בסוגיית הרוב יש רובה דאיתא קמן, אתה רואה מול העיניים, 9 חתיכות, חתיכה אחת, ויש רובה דלתא קמן, רובה שאתה יודע שרוב נשים יולדות ל9 חודשים, רובה שידוע מהעולם, ויש רובה דאיתא קמן. אני מדבר כרגע, אין פה כלום כמן, רק הסתברות. לא יודע אם החולדה אכלה את החמץ או לא. יש לך ספק, אולי אכלה, אולי לא אכלה, אז זה לא מגיע בכלל לסוגיית רוב, זה מגיע לסוגיית של ספק מול ודאי. ומוריי ורבותיי, זוהי הסוגיה שלנו, שאין ספק מוציא מדי ודאי, וכמו שלמדנו, החידוש של רבה, שאפילו שהספק הוא ספק הקרוב לוודאי, ראשי תיבות צהל, ספק הקרוב לוודאי, אבל פי כן, הוא לא מוציא מידי ודאי. כי הוא רק ספק. מי אמר לך שהיא אכלה בכלל? לא ראית שהיא אוכלת. אז אולי הסתברות, לא יכולה לשנות את הוודאי. זה הסוגיה שלנו. בסדר? מוריי ורבותיי, זה נקודת הבסיס. וזה הכלל. אין ספק מוציא מדי ודאי. ועכשיו אני מבקש לחקור חקירה. יש כאן חקירה יסודית. כשאני אומר, אין ספק מוציא מדי ודאי, אז האם התוצאה היא תוצאת ודאי, או שהתוצאה היא תוצאת ספק? ואני רוצה להסביר. כשאני אומר, אין ספק מוציא מדי ודאי, אפשר לומר בדרך אחת, שמכיוון שיש לך כאן ודאי, ודאי נכנס חמץ לבית, ויש לך ספק שאין לך עליו שום דבר חוץ מהסתברות, מסתבר שחולדה אוכלת, אז אני בכלל לא מתחשב בספק הזה. אין ספק במקום שיש ודאי. הספק לא נכנס לחשבון בכלל, ואז הוודאי נשאר ודאי. זה צד אחד בחקירה. שכשאני אומר אין ספק מוציא מידי ודאי, הפירוש הוא שהוודאי נשאר ודאי, והספק לא חושבים עליו בכלל, לא מתייחסים אליו. במקום שיש ודאי, אין לספק שום say, אין לספק שום אמירה, אין ספק נחשב במקום שיש ודאי. זה אפשרות אחת, ואז התוצאה הסופית היא ודאי. או צד שני בחקירה, אין ספק מכריע את הוודאי, אבל הספק כן מגרע את הוודאי, סוף סוף הוא יוצר ספק. ודאי שהיה חמץ בבית, אבל ספק שמא נאכל, אז יש ראותה בוודאי, יש הורדה ברמת הוודאות, והתוצאה הסופית היא, יש ספק, אולי נאכל, אולי לא. אולי חמץ שהיה נאכל, אולי לא.
אבל מבין? הספק מוצאים מדי ודאי.
לא, רגע, שנייה. השאלה היא, ודאי וספק שווה ודאי, או ודאי וספק שווה ספק? מה, יוני, מה שאלת? לפי הצד...
אבל השני... אז יוצא שזה שספק כן מוצאים מדי ודאי.
לא, כי... לא. לפי הצד השני, הספק... מוריד את הוודאי גם לספק. זה הכוונה, אין ספק מוציא מדי ודאי, הוא לא מבטל אותו לגמרי ומתגבר עליו, ורק הוא קובע. אבל על כל פנים הוא כן מוריד את הוודאי למדרגת ספק. לפי הצד הראשון, אין ספק מוציא מדי ודאי, וכשיש ודאי לא מתחשבים בכלל בספק. כמו שהסברנו, כי אין לך שום בסיס חוץ מהסתברות. לא ראית שהחולדה אוכלת, אז אתה לא יכול להתחשב בספק הזה בכלל. זה הצד הראשון. מקום שיש ודאי, אתה לא יכול בכלל להתחשב בספק. או, עכשיו שואלים אותי בריא ושמע, אוקיי, בריא ושמע זה סוגיה בפני עצמה ודיני ממונות, לא, שיש שם חשבונות אחרים, בסדר? יפה, האסוציאציה מעניינת, הקישור האסוציאטיבי מעניין, אבל... שם זה בדיני ממונות, עם מוחזק ומויצי מחברו עליו הראיה, זה עוד חשבונות. בואו נתמקד אצלנו. כלומר, השאלה היא כזאת, ודאי עכבר הכניס חמץ לבית, חולדה הכניסה ודאי, ואני לא יודע אם היא אכלה אותו או לא. זה ספק אכלה. אז אפשר, לפי הצד הראשון אני אומר, אני מתייחס אל החמץ כוודאי נשאר. כל עוד אין לך שום אסמכתה, שהחמץ נאכל, יש הסתברות, אבל אין לך אסמכתה כלשהי שהוא נאכל, אז הוא ודאי חמץ נשאר. זה הצד הראשון. אין ספק מוציא מידי ודאי, והוודאי נשאר ודאי. לפי הצד השני, יש הסתברות שהחמץ נאכל. אני לא ראיתי שום אסמכתה במציאות לזה, אבל זה הסתברות. אז זה מגרע את הוודאי, ואז אני אומר, כבר לא ודאי, אז זה כבר ספק. ספק נמצא חמץ, ספק לא. זוהי השאלה. הכלל של הסממו, כן? הכלל של אין ספק מוציא מידי ודאי, הסממו, האם הסממו שווה ודאי, או הסממו שווה ספק? אפשר ככה להסביר את החקירה, כן? תלכו החוצה, יגידו לכם מה אתם לומדים גמרא באמהרית. האם אסמם הוא שמה ודאי, או אסמם הוא שווה ספיק. בסדר? נפקא מינה, נפקא מינה לדרבנן. אם אסמם הוא משאיר את הוודאי כוודאי, אז גם ברבנן צריך להחמיר. ודאי דרבנן, מחמירים. אבל אם אסמם הוא מוריד את הוודאי למדרגת ספק, אז בדרבנן, ספיקה דרבנן לכולה. אם אסממו אומר, אל תתחשב בספק ותישאר עם הוודאי, אז גם ודאי דרבנן הוא ודאי ולחומרה. אבל אם אסממו אומר, הספק מוריד את הוודאי למדרגת ספק, אז אסממו נשאר ספק, לא ודאי. ואם הוא נשאר ספק, בדרבנן צריך להקל. זה היה המשפט האחרון שאמרתי בשיעור שעבר. בשיעור שעבר המשפט האחרון היה, רבותיי, מה קורה בדרבנן? אז כל מה שעשיתי עכשיו, בסך הכל הסברתי לעומק את השאלה הזאת, מה קורה בדרבנן? השאלה היא, האם הסממו אומר מצב של ודאי והספק לא מתחשב, אז גם בדרבנן לחומרה. אם הסממו אומר, סוף סוף יש פה ספק, אז הוודאי הוא כבר לא ודאי, הוודאי הוא כבר ספק. אז זה ספק הדרבנן לכולה. והתשובה היא, מוריי ורבותיי, האם באסממו, בדרבנן, מחמירים או מקילים, אוקיי? האם אסממו בדרבנן, מחמירים או מקילים, זוהי מחלוקת ראשונים. וזוהי מחלוקת בין שני תירוצי התוספות אצלנו בסוגיה. תוספות אצלנו בסוגיה בעצם אומרים שתי דרכים, וזוהי כל נקודת המחלוקת. מה הבעיה? הרי אצלנו בסוגיה כתוב שבגלל הסממו צריך לבדוק את הבית מחמץ מחדש. הרי מה כתוב אצלנו בסוגיה? החולדה הכניסה את החמץ לבית ודאי, ספק אכלה, ספק לא אכלה, אז אין ספק מוציא מדי ודאי, ומחייבים בדיקת חמץ. אז חוששים לחמץ שהיא הכניסה, ומחייבים בדיקת חמץ. בתוספות, בתירוץ הראשון, ותוספות בתירוץ הראשון אומר בשם רי, בסוגיה שלנו מדובר בבדיקה דאורייתא. כי מדובר בסוגיה שלנו שלא ביטל את החמץ. והווי ודאי דאורייתא. שימו לב. תוספות בתירוץ הראשון אומר, מה שכתוב אצלנו בסוגיה, שבגלל הסממו, אין ספק מוציא מדי ודאי, בגלל זה צריך לבדוק את הבית מחמץ, מדבר בחיי גוונה שלא היה ביטול, ואז זה דאורייתא, ולכן צריך לבדוק. אבל תוספות אומר מפורש, אם זה יהיה דרבנן, לא יצטרך לבדוק, כי זה סוף סוף, ספיקה דרבנן ולכולה. אחר כך, תוספות אומר לא, ועוד אומר אי, לא ככה. תירוץ שני בתוספות, לא. מדובר בסוגיה שלנו בבדיקת חמץ דרבנן, כמו שכל הסוגיות למעלה דיברו, שמדאורייתא בביטול באלמה סגי, ובדיקת חמץ דרבנן, ובכל זאת, אין ספק מוציא מדי ודאי, וצריך לחזור ולבדוק, אפילו שזה רק דרבנן. יש כאן מחלוקת מפורשת, בין שני תירוצי התוספות. האם אסממו מחמירים בדרבנן, או אסממו מחמירים רק בדאורייתא? תירוץ ראשון של תוספות אומר, אסממו מחמירים רק בדאורייתא, בדרבנן לא מחמירים. תירוץ שני, תוספות אומר, גם בדרבנן נחמיר. אם ראיתם, תוספות רבינו פרץ, מביא את התירוץ הראשון של תוספות, התירוץ הראשון של תוספות, שאצלנו מדברים בחמץ ללא ביטול, שזה דאורייתא, ולכן מחמירים, ותוספות רבינו פרץ אומר על התירוץ הזה של תוספות שתי מילים בלבד. והייתם את זה, רבותיי. לא פתחתי, נכון? שנייה. תוספות רבינו פרץ מביא את התירוץ הראשון של תוספות, שאצלנו מדברים בדאורייתא, והוא כותב על זה שתי מילים, וזה דוחק. כך כותב רבינו, דוחק! הגמרא שלנו דיברה בחמץ ללא ביטול. הגמרא שלנו דיברה על בדיקת חמץ דאורייתא, בחמץ ללא ביטול. דוחק, אומר רבינו פרץ, הוא צודק ברמת העיקרון. אבל מה לעשות, זה תוספות מפורש אצלנו בתירוץ הראשון, ועוד מעט נראה שזה גם רשי, רבינו פרץ גם מביא את זה, שכך זה רשי, הוא אומר, זה דוחק, בסדר. חברים יקרים, מה הגענו? הגענו שיש מחלוקת בין שני תירוצי התוספות. האם הסממו זה מדרגת ודאי וגם בדרבנן נחמיר, או שהסממו זה מדרגת ספק ובדרבנן לא נחמיר. הנפקמינה היא בדיקת חמץ דרבנן, מי שכבר היה ביטול חמץ וזה דרבנן. עכשיו תראו, היום בבוקר אריאל כמדומני שאל אותי, הרי החולדה הביאה חמץ מהבית השני, אז מי, הוא ביטל, הוא לא ביטל, זה לא חמץ שלי. אבל הבית ביטל, לא ביטל, אני לא יודע. אם זה לא שלי, אני לא יכול לבטל. אם זה של מישהו אחר, לא יודע אם הוא ביטל או לא ביטל. אז שאלה, שאלה. ובמקרה האחר, מדובר שזה בתוך הבית שלי, חמץ שלי, מפינה לפינה, מזווית לזווית. אז זה כן שלי, אז אני כן יכול לבטל. בסדר? אוקיי, בכל מקרה. אלה הם שתי דעות בתוספות. רבותיי, רק תשימו לי איזה סימן כלשהו שאתם איתי והכל בסדר. מובן החקירה שלהם, מובן החקירה, מובן הנפקמינה.
רב, רבי תקביד נגע בזה שהוא דבר?
כן, 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 עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע לרבינו דוד, בסדר? שנייה אחת, ברשותכם, בסדר? נראה, אם נספיק היום את כל מה שאני רוצה, נראה. תראו, יש באחרונים עוד נפקמינה. אם הסממו זה ודאי או הסממו זה סופק. ועל הנפקמינה שעכשיו אני הולך להגיד לכם, יש הרבה לדון, מעניין אותי מה דעתכם תהיה על העניין. תגידו לי, יצטרכו לברך? יצטרכו לברך על בדיקת חמץ? באים לבן אדם ואומרים לו, תקשיב, לפני 5 דקות ראינו עכבר מכניס חמץ אליך לחדר הזה. קדימה, תחזור לבדוק אותו. הוא אומר, אולי הוא אכל אותו. למה שאני אחזור לבדוק? אומרים לו, אין ספק, מוציא מדי ודאי. מי אמר שהוא אכל אותו? אז הוא אומר, ספק הקרוב לוודאי, הסתברות גבוהה שעכבר חיסל את החמץ. אין ספק, מוציא מדי ודאי. יופי, אז הוא צריך לבדוק מחדש, עם ברכה או בלי ברכה. אז לכאורה...
זה מה שיהודה אמר, לא, זה כל הסברה של הבדיקה.
אוקיי, אוקיי, שנייה. לכאורה, לכאורה, 100%, לכאורה, לכאורה, אם נאמר שהבדיקה היא בתורת ודאי, זאת אומרת, זה נחשב בית שיש בו חמץ, אז יצטרך לברך. אבל אם נאמר שזה בגדר ספק בלבד, אז אולי לא יצטרך לברך על ספק בלבד. מה שיהודה אמר, מתי רבנן אמרו לבדוק חמץ עם ברכה? בבית שמוחזק שיש בו חמץ. הרי להפך, מקום שלא מכניסים חמץ, לא בודקים. עכשיו, תזכרו, לפי הרמב״ם, אנחנו בסוגיה מדברים על המשך המשנה הקודמת. מדברים על מקום שלא מכניסים בו חמץ. נגיד, יש לאדם חדר לימוד. חדר לימוד לא נכנס שם חמץ. לא צריך בדיקה. אז אומרים לו, אבל עכבר עם חמץ נכנס לשם, אתה צריך לבדוק. יצטרך לברך, הוא אומר, אולי הוא אכל. אז אם, ככה כתוב באחרונים, אם נאמר שהסממו זה בגדר של ודאי, בגלל זה הוא צריך לחזור ולבדוק, אז גם יברך. זאת אומרת, זה הפך להיות מקום שמכניסים בו חמץ, ואז יצטרך לבדוק. מקום שמוחזק. אבל אם נאמר שהסממו זה רק בגדר ספק, זאת אומרת, אומרים אולי הוא אכל, אולי הוא לא אכל, אז מספק תחמיר. ותוסות אומר שזה רק בדאורייתא, בדרבנן באמת לא. אז יכול להיות שבלי ברכה, אם בספק אתה מחמיר בדאורייתא כידוע, כל ספקה דאורייתא לחומרה, כל ספקה דאורייתא לחומרה זה בלי ברכה. את המצווה, יש לך ספק אם התפילין היו כשרות או לא, תניח מחדש, טוב, בתפילין אפשר לברך מחדש, כן וכולי, אבל כל ספק דאורייתא לא מחמיר, מחמירים, לא בלי ברכה. אז זה עוד נפקא מינה שהאחרונים אומרים בחקירה שלנו. יש מקום לפלפל, ויש מקום לדון, ויש מקום להסתפק. בכל מקרה, אני רוצה להביא בפניכם את המשפט האחרון של התוספות ראש אצלנו. אוקיי? המשפט האחרון של התוספות ראש אצלנו. הרי השאלה הייתה, אם בדיקת חמץ דרבנן, למה מחמירים באסממו, נכון? זאת הייתה השאלה. אם בדיקת חמץ רק דרבנן, כי מדאורייתא בביטול באלמא סגי, אז למה מחמירים באסממו? אז תשובה ראשונה, רי, בתוספות אמר, מדברים בבדיקת דאורייתא. זו הייתה תשובה ראשונה של הרי בתוספות. מדברים בבדיקת דאורייתא כי חמץ שלא ביטלו. אז רבינו פרץ אמר זה דוחק. תשובה שנייה, תוסות אמר, נכון, גם בבדיקת חמץ דרבנן, גם בדרבנן אסממו לחומרה. ותוסות אמר את זה בכללי. גם בדינים דרבנן אסממו לחומרה, כמו שהסברנו, כי אסממו פירושו ודאי, לא סופק. בא תוסות ראש במשפט האחרון שלו, ואומר התוסות ראש, לעולם יכול להיות שבאלמה, אסממו בדרבנן לכולה. אתם עוקבים אחריי? לעולם יכול להיות שאסממו בדרבנן לכולה, כי זה ספיקה דרבנן לכולה. שני אחה, בבדיקת חמץ דרבנן, משום חומרה דחמץ, אחמור בי כדאורייתא. משום חומרה דחמץ, אחמור בי כדאורייתא. לעולם יכול להיות שהסממו זה מצב של ספק. התוצר הסופי של הסממו זה ספק. ובעיקרון בספק הדרבנן לכולה. אבל חמץ החמירו, אחמור בי כדאורייתא. זה דומה למה שיהודה, יהודה, אתה זכית שכבר אומרים פה, אומרים, זה הוורט של יהודה. ככה אמרו לפני כמה דקות. זה הוורט שכבר אמרנו, יכול להיות שבדיקת חמץ שונה מדרבנן רגיל, בנקודה הזאת. כי כל החיוב שחייבו בבדיקת חמץ, חייבו על הספק. אתה לא יודע אם יש חמץ, בית מוחזק חמץ, אבל למה? כי החמירו בו כמו דאורייתא. אבל שימו לב שלא יצאנו מידי החקירה העקרונית, אסממו בדרבנן רגיל, לא חמץ שאולי באופן מיוחד החמירו. אסממו בדרבנן רגיל, לחומה או לכולה. אז מאיפה כל המחלוקת הזאת נובעת? מאיפה נובעת כל המחלוקת, האם אסממו בדרבנן, לחומה או לכולה? זה הכל נובע מהבנת הסוגיה של התרומות ומעשרות והחבר. החבר שיש חזקה שהוא תיקן את הפירות, ואין חבר מוציא מתחת ידו פירות שאינם מתוקנים. הכל נובע במחלוקת ראשונים גדולה בסיפור הזה של החבר שמת. בסדר? אז בואו ניכנס עכשיו לסיפור של חבר שמת. כמו שאנחנו יודעים, הברייתא הזאת של חבר שמת היא גם בדף ד' וגם אצלנו בדף ט', כן? מעניין? בהפרש של כמה דפים, פעמיים, הגמרא אצלנו בפסחים מביאה את הברייתא הזאת של חבר שמת, ואנחנו ככה כבר בחודש שבט, בשבוע הבא יום חמישי זה ט"ו בשבט, אז מצוות הקלויות בארץ וכו'. זה קצת ענייני דיומא. אז כולנו תקווה שביום רביעי בלילה הבא, עוד שבוע ביום רביעי ליל, ט"ו בשבט, כולנו נוכל להתכנס לסדר ט"ו בשבט, ככה אנחנו מקווים, ולאכול מפריה ולסבוע מטובה. אם לא, אז נצטרך לעשות את זה בזום, אם לא נוכל להתכנס. טוב, אז עכשיו, מה קורה פה עם הסוגיה של חבר שמת? הגמרא בהתחלה חשבה, המקשן בגמרא בהתחלה חשב שיש כאן פירות ותבועה, ודאי תבל. כך חשבה הגמרא בהתחלה. יש כאן פירות ותבועה שהם ודאי תבל. הם נמצאים בתוך הבית, נגמרה מלאכתם, תבל גמור. ויש כאן ספק אם החבר עיסר אותם או לא עיסר אותם, החבר שמת. האם החבר תיקן אותם או לא תיקן אותם בתרומות ומעשות. והגמרא אומרת, זה ספק הקרוב לוודאי, כן, קרוב לוודאי שהחבר תיקן את הפירות והתבועה. אז האם אומרים אין ספק מוציא מידי ודאי? צריכים להגיד אין ספק מוציא מידי ודאי, ולחזור ולעשר. אומרת הגמרא בתשובה השנייה, זה לא ודאי תבל, זה ספק תבל. למה זה רק ספק תבל? כי יש אפשרות שיכניס את התבועה במוץ שלה לתוך הבית. ואז זה לא תבל. אז כמו שרשי מסביר יפה מאוד אצלנו בסוגיה, רשי אומר שיש פה הלכות בהלכות תרומות ומעשרות. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. בכל אופן, יש הלכה בהלכות תרומות ומעשרות, שמתי הפירות, התבועה, מתחייבים בתרומות ומעשרות, בשני תנאים. שהיה גמר מלאכה בשדה, ונכנס הביתה אחרי הגמר מלאכה. כן? זה התנאי. זאת אומרת, צריך שתהיה קצירה של התבועה שלמה עם גמר מלאכה, וגמר מלאכה של התבועה הזה שדשים אותה וזורים אותה ואת המוץ כבר מעיפים, כן, מעיפים את המוץ ברוח, ונשארנו רק עם הגרעיני תבועה עצמה, ממרחים אותם בגורן, ואז זה רואה פני הבית. אחרי גמר מלאכה, אחרי גמר מלאכת הקצירה, זה ראה פני הבית, אז זה חייב בתרומות ומעשרות, אז זה תבל. אבל אם הכניס את התבועה במוץ שלה לתוך הבית, זה לא חייב, זה לא תבל, ולא חייב בתרומות ומעשרות. נכון? זה ההלכה היסודית. הגמרא, לא ניכנס כרגע, הגמרא לומדת את זה מהפסוק שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית, שצריך שיראה פני הבית, וצריך שיראה פני הבית לאחר שנגמרה מלאכתו. אז כך כותב רש"י. אם הכניס את התבועה במוץ שלה, ואחר כך בתוך הבית דש וממרח וזורה, יש פה תיקון של הרשש, אז לא חייב, כי רק אם נגמרה מלאכתם לפני כניסה לבית חייב, תרומות ומעשרות. אם נגמרה מלאכתם אחרי, לא. אז מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, יש כאן ספק וספק, לא ודאי וספק. ספק אם חייב תרומות ומעשרות, וספק אם החבר איסר אותם או לא, הפריש או לא הפריש, הפריש תרומות ומעשרות או לא. אז הספק מוציא מידי וספק חבר, זה ספק הקרוב לוודאי, מוציא מהספק תבל. נכון רבותיי? זה כתוב בגמרא, בתירוץ השני של הגמרא. ברש"י ושואל, אבל כל הדין הזה, דרך אגב, לא אמרתי, כל הדין הזה זה הדין של רבי הושעיה, נכון? מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, כדי שתהיה בהמתו אוכלת, זה הכל דין של רבי הושעיה. שמי שהכניס במוץ הביתה לא חייב, זה רבי הושעיה. שואל רש"י, אבל כל הדין של רבי הושעיה, זה נכון לגבי אכילת בהמות, זה נכון לגבי אכילת ארעי, אבל אכילת קבע, אפילו במקרה הזה, שהכניס במוץ, עדיין מדרבנן חייב בתרומות ומעשרות. כך כותב רש"י, אסור מדרבנן לאכול תבואה בלי תרומות ומעשרות, אפילו שעשה את כל הפטנט של רבי הושעיה, שהכניס את התבואה במוץ, ורק בתוך הבית תיקן אותה. הוא לא תיקן אותה לפני הכנסה לבית. אז מותר להכיל לבהמתו, מותר לאכול אכילת ארעי, אבל אכילת קבע אסורה מדרבנן. אז שואל רש"י, אז מדרבנן זה תבל ודאי. מדרבנן זה תבל ודאי. איך סומכים על החזקה שהחבר תיקן את התבואה, אבל הרי אין ספק מוציא מדי ודאי. אז כל מה שאמרת לי שזה ספק תרומות וספק תבל, כי הכניס במות, לא חייב לבהמות, לא חייב לאכילת הרי, אבל לאכילת קבע זה כן תבל גמור. אז שואל רש"י, אדרה, קושיה, לדוכתה, אז איך חזקת החבר מוציאה מהוודאי תבל? אפילו שהכניס במות זה ודאי תבל. כך שואל רש"י, מדרבנן, מדרבנן. זוהי שאלת רש"י. וכל היסוד של רש"י, כי רש"י אומר, כתוב במימרה של רבי הושעיה, שכשהכניס את התבואה במוץ, אז מאכיל הבהמות. מאכיל הבהמות זה אכילת ארעי, אבל לא מאכיל לבני אדם אכילת קבע. ככה רש"י למד את הסוגיה. רש"י למד שהפטנט של רבי הושעיה להכניס במוץ ורק בתוך הבית למרח, לדוש ולזרות ולמרח, זה הכל מתיר אכילת בהמה, מתיר אכילת ארעי, אבל אכילת קבע אסור, והראשונים אומרים, אכילת קבע גם בשדה אסורה, אז גם בבית היא מכניס במוץ. מה התשובה של רש"י? אומר רש"י, בסדר, זה רק מדרבנן. לגבי איסור דרבנן, סומכים על חזקת החבר. שהוא תיקן את הפירות. אם זה היה דאורייתא, אז לא הייתי סומך על חזקת חבר, אבל זה רק דרבנן, סומכים על חזקת החבר. מה המשמעות? אומר תוספות, אומר התוספות רבינו פרץ, מה המשמעות של רש"י? בדרבנן סומכים על הסממו, זאת אומרת, בדרבנן כן סומכים על הספק. מתי אומרים אין ספק, מוציא מדי ודאי? בדאורייתא, בדאורייתא אומרים, אין ספק מוציא מידי ודאי. אבל בדרבנן, כן אומרים ספק מוציא מידי ודאי. זה התוספות, ותוספות רבינו פרץ, שלמדו בדעת רש"י, שהסממו זה בדאורייתא, אבל בדרבנן, ספק מוציא מידי ודאי, ולכן תוספות אמרו, אז מה עם בדיקת חמץ? צריך להגיד שבדיקת חמץ בלי ביטול זה דאורייתא. מדברים בבדיקת חמץ בלי ביטול שדאורייתא. אז זה מה שאמרתי מקודם, שיש כאן שיטה של רש"י, והיא התירוץ הראשון של תוספות, שאסממו, כלומר, אין ספק מוציא מידי ודאי בדאורייתא, אבל בדרבנן כן הספק מוציא. איך? בגלל שהם אומרים כמו הצד השני בחקירה, שבאסממו זה לא נשאר ודאי, באסממו זה נשאר מדרגת ספק. אז בדאורייתא ספק מחמירים, אבל בדרבנן ספק מקילים. בסדר? זה המהלך. אבל הראשונים, מביאים שיטה של רבינו אפרים. בסדר? הראשונים מביאים שיטה של רבינו אפרים, רבינו פרץ מביא, רבינו התוספות ראש מביא, שיטה של רבינו אפרים. ומה רבינו אפרים כתב? שלא, שאם הכניס תבואה במוץ שלה, מותר לגמרי בין לבהמה, בין לאדם, בין אכילת ארעי, בין אכילת קבע, הכל מותר. אם הכניס תבואה במוץ שלה, זה לא תבל בכלל. בסדר? שנייה. אם הכניס תבואה במות שלה, זה מותר לגמרי. בין דאורייתא, בין דרבנן, בין מדאורייתא, בין מדרבנן, בין אכילת קבע, בין אכילת ארעי. רבינו אפרים חולק על רשי בנידון הזה, ורבינו אפרים, תוספות רבינו פרץ, מביא לשיטת רבינו אפרים, אז למה כתוב בגמרא מאכילה לבהמתו? כתוב שהכניס תבואה במוץ שלה, אומר רבי הושעיה, מאכילה לבהמתו. מכאן רש"י דייק שרק לבהמתו, אבל לא לבני אדם. הוא אמר, בהמתו זה אכילת הרעי, מאכילה. אבל לבן אדם זה אכילת קבע, לא מאכילה. אבל רבנו אפרים חולק על רש"י ואומר, אם עשה את הפטנט הזה, הכניס תבואה במוץ שלה, אז מותר גם לאדם, גם לאכילת קבע. אז למה כתוב מאכילה לבהמתו? אז אומר רבינו אפרים, דבר ראשון, כי אין דרך בני אדם לאכול במוץ. ועוד, זילה בימילתא להערים, להכניסו במוץ, ולהפקיע מעשר משום אי וגופי. מה, הבן אדם מפקיע לאכילת עצמו? אם זה לאכילת בהמות, ניחא, הוא עושה איזה תרגיל, הוא עושה איזה מעקף, שלא יצטרך להפריש תרומות ומעשרות לבהמות, ניחא. אבל אם זה הוא בא לאכול, אז למה שיעשה כזה דבר? בייחוד שהוא חבר, אז למה שיעשה כזה דבר? זילה במילתא. אז ככה אומר רבינו אפרים. אז לפי שיטת רבינו אפרים, באמת התבואה הזאת היא ספק גמור, אם הכניסה במוץ, לא, היא לא טבל בכלל, וכיוון שזה ספק גמור, אז הספק שהחבר תיקן, מוציא מהספק שאולי זה לא היה טבל. אבל במקום שיש ודאי, רק שנייה, אבל במקום שיש ודאי, אין ספק מוציא מדי ודאי. לא בדאורייתא ולא בדרבנן. ואז זה התירוץ השני של תוספות, שבדיקת חמץ דרבנן, ובכל זאת, אין ספק מוציא מדי ודאי. מה שהחזקת החבר מוציא מהתרומה, מהטבל, כי גם טבל הוא לא ודאי, הוא טבל ספק. כן, מה?
מה, הרב יכול לעשות לתירוץ השני של רבנו אפרים, ללמה לא כתוב בהם אדם?
למה כתוב בהמתו? הוא אומר, למה לא כתוב מאכילה, הוא בעצמו אוכל, זילה בי מילתא. זה הלשון שלו. אתה בא לאכול בעצמך מהתבואה, עשית כזה תרגיל שלא התחייב במעשר, הכנסת במוץ לבית, כדי מערים אדם על תבואתו, הוא אומר, זילה במילתא שהוא עשה לשביל עצמו כזה דבר, של הבהמות שלו ניחא. ככה הוא כותב. אז שאלו אותי פה, כן, למה רי לא תרץ כדברי התוספות ראש? תוספות ראש במשפט האחרון שלו, אמר שבדיקת חמץ שני. אז הבעיה היא שבכל הסוגיות לא רואים ככה. כל הסוגיות אומרות בדיקת חמץ דרבנן, אז לכן אישה נאמנת וכל הקולות שהקלנו בחמץ, מזכיר וסוחר וכל, נכון? הרי כל הסוגיות לא ראינו שכל הסוגיות הגמרא אמרה, מדורייתא בביטול בעל מסגי, ובדיקת חמץ דרבנן, ולכן אמרו כל מיני קולות, ופתאום תוספות ראש אומר, אבל פה החמירו, כי חמץ החמירו כמו דאורייתא. אז צריך לראות חילוק, למה במקומות אחרים נקטו שזה דרבנן בלי חומרה, ופתאום פה החמירו, זה הנקודה הראשונה. עכשיו, הביאו פה נכון, שיש גמרא בברכות, שהגמרא אומרת שהראשונים היו מכניסים את התבואה לבית כדי לחייבה בתרומות ומעשרות. נעשו להם ניסים, והאחרונים שמוצאים פטנטים איך להיפטר, כדי לא לחייב תרומות ומעשרות, אז הגמרא אומרת, בגלל זה אין להם, לא נעשים להם ניסים, כן? אז זה בדיוק מה ש... אני לא יודע אם זה ראייה, מה זאת אומרת? זה ראייה לשתת רבינו אפרים שזילה במילתא, כן? זה ראייה לשתת רבינו אפרים שזילה במילתא.
רגע רב, אז הרבנו אפרים הוא לא סובר כמו שתי התירוצים של תוספות, הוא דעה שלישית כאילו.
לא, למה? אז הוא מתאים לתירוץ השני.
כמו התירוץ השני?
אז הוא מתאים לתירוץ השני.
למה?
שתוספות. מה? שבאמת גם בדרבנן, באמת גם בדרבנן, אמרינן, אין ספק מוציא מדי ודאי. עכשיו, תוספות בעצמו לא אמרתי. תוספות בעצמו אמר שמדברים פה רק על בהמות. לא אמרתי. תוספות בעצמו אמר שבאמת לא מדברים פה באדם שבא לאכול, מדברים פה רק בבהמות שבאות לאכול. אז ממילא זה רק ספק מול ספק. אם היה בא בן אדם לאכול, באמת היה ספק מול ודאי. רבנו אפרים אומר, גם בבן אדם מותר לו לאכול ואין איסור דרבנן בכלל. בסדר, מובן?
רגע, אז אין פה הסממה בכלל? כאילו, הספק כן מוצא מדי ודאי.
לא, לפי מי? לא, זה ספק וספק. לא, עוד פעם. לפי רבי, לפי, לא, 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 חבר'ה. אמרתי, זה סוגיות מסובכות, אנחנו פה, עוד פעם, בוא, אני גם כבר התבלבלתי, שנייה. אם הוא הכניס במוץ, לפי רבינו אפרים, זה מותר לכולם. לאדם ולבהמה, ארעי וקבע, דאורייתא ודרבנן. עכשיו, אני לא יודע אם הוא הכניס במוץ או לא. אז יש פה ספק תבל. אני יודע מצד שני שהוא חבר, ויש ספק שהוא תיקן. אז ספק, מוציא לי ספק. אם תדע שהוא הכניס כדת וכדין לא במוץ, אז באמת זה ספק מול ודאי, ולא סומכים על החזקת חבר. רבותיי, מה השורה התחתונה של הגמרא פה? אם ראינו שהכניסו את התבועה רגיל, לא במוץ, ואז בוודאי היא התחייבה בתרומות ומעשות, אז ודאי תבל, אז באמת לא נוכל לסמוך על חזקת החבר, כי חזקת החבר היא ספק, ספק הקרוב לוודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. מה התשובה השנייה של הגמרא? אני לא יודע אם זה נכנס במוץ או לא. משום כך סומכים על חזקת החבר. רק המחלוקת היא, אם סומכים על חזקת החבר להתיר ודאי איסור דרבנן, זה המחלוקת כאן. אז מאיר כץ כותב לנו שרבינו דוד, וזה יפה מאוד, רבינו דוד ודאי נקט עמדה ברורה בשאלה שלנו. מאיר, איפה מאיר? יפה מאוד, לשם רצינו להגיע. רבינו דוד ודאי נקט עמדה. רבינו דוד מהתחלת הסוגיה. ומההמשך, רבינו דוד אומר, ספיקה דרבנן לכולה אומרים רק בספק מעיקרה. מקום שיש ודאי מעיקרה, ואחר כך ספק, לא אומרים ספיקה דרבנן לכולה. נכון? זה מה שרבינו דוד אמר, הבאנו אותו בתחילת השיעור הקודם. ודאי, רבינו דוד ודאי הולך בשיטה שכשיש לך מצב של הסממו, אז אין ספק מוציא מדי ודאי גם בדרבנן. רבינו דוד אומר, ספיקא דרבנן לכולה זה רק ספק מתחילתו, אבל דבר שהיה ודאי ואחר כך יש ספק, אין ספק מוציא מדי ודאי גם בדרבנן, ודאי. ודאי. עכשיו תשמעו. אני לא יודע אם נשאר לי מספיק זמן. בא רבינו דוד, תקשיבו טוב, רבינו דוד ודאי דעתו, שהסממו זה גם בדאורייתא וגם בדרבנן. רבינו דוד אומר, אין ספק מוציא מדי ודאי זה גם בדרבנן. וזה בעצם פשט הגמרא שלנו, כי הגמרא שלנו מדברת על בדיקת חמץ, ובדיקת חמץ בפשט זה דרבנן, כמו שרבינו פרץ אומר, זה דוחק, שהבדיקת חמץ שלנו זה דאורייתא. זה תירוץ ראשון של תוספות, אז זה דוחק. אז הפשט, כמו שרבינו דוד אומר, כמו התירוץ השני של תוספות, גם בדרבנן, אין ספק מוציא מדי ודאי. אז מה נעשה עם הטבל? מה נעשה עם החבר? מה אנחנו אומרים? אז לפי רבינו אפרים, אם הכניס במוץ, זה לא תבל בשום מצב, לא לאדם, לא לבהמה, לא לארעי, לא לקבע. הספק מוץ, ספק לא מוץ, זה ספק. הספק מוציא מספק. אבל לפי שיטת רשי, אתם עוקבים אחריי, לפי שיטת רשי, אפילו שהכניס במוץ, זה טבל ודאי לאדם. אז איך סומכים על חזקת החבר שתיקן את הטבל הוודאי לאדם? זו הרי הייתה השאלה שלנו. נכון, רבותיי? זאת הייתה השאלה. לפי שיטת רשי, גם אם הכניס במוץ, זה איסור גמור לאכילת קבע לאדם. אז זה טבל ודאי. בן הכניס במוץ, בן לא הכניס במוץ, זה טבל ודאי לאדם, מדרבנן. אז איך סומכים על חזקת החבר? אז תוסות התירוץ הראשון, רשי תוסות בתירוץ הראשון אמרו, בדרבנן סומכים, בדרבנן ספק מוצאים מדי ודאי. רבינו דוד לא רוצה ככה הרי. רבינו דוד אומר, גם בדרבנן אין ספק מוצאים מדי ודאי. זה מה שמאיר העיר לנו, זה הרי כל השיטה. אז רבינו דוד אומר הסבר, ואני חושב שזה פעם ראשונה ויחידאית שאני ראיתי כזה דבר, תקשיבו, רבינו דוד אומר הסבר, וכשהוא גומר את ההסבר שלו, הוא אומר את המילים הבאות, והרי זה מתוקן בפלפול ובעומק. לא זוכר שראיתי אי פעם בראשונים, שככה הם כותבים על איזה תירוץ. הוא אומר, יש לי תירוץ, והתירוץ הזה מתוקן בפלפול ובעומק. אחרי זה אומר, לא נראה לו שזה נכון. ככה הוא כותב, אין נראה לו שהפירוש נכון. אבל קודם כל הוא אומר, להסביר את רשי, הוא אומר, יש לו פה הסבר, בפלפול ובעומק. אז מה הוא אומר? הוא אומר, הרי, בשיעור הקודם, הסברנו בשם רבינו דוד, שהגמרא פה מתלבטת, מה זה חזקת החבר? האם חזקת החבר זה ודאי? או שחזקת החבר זה ספק הקרוב לוודאי. הרי רבי חנינה אמר, חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו פירות שאינם מתוקנים. אז אמרנו בשיעור הקודם שרבינו דוד אומר, שיש אפשרות להבין שזה מדרגה של ודאי, וזה התירוץ הראשון בגמרא. אפילו שיש ודאי טבל, החבר ודאי. זה לא ספק הקרוב לוודאי, זה ודאי, גומו. כמו שאמרנו, מדובר בחבר שמת מתוך יישוב הדעת, מת מתוך יישוב הדעת וציווה ואמר מה לעשות עם הפירות, עם הנכסים, אז ודאי זה מתוקן, אחרת היה אומר שלא. ואמרנו שזה דרך אחת, שהחזקת החבר היא במדרגת ודאי. ויש דרך שנייה שלא, זה לא ודאי שהחבר תיקן, זה ספק הקרוב לוודאי. מה הכוונה? מסתבר, הסתברות גבוהה, אבל לא יותר. עכשיו, הגמרא בתירוץ השני, הגמרא אומרת, זה ספק, זה לא ודאי. וזה ספק, המוציא מספק, נכון? זה אומרת הגמרא בתירוץ השני. חזקה על החבר שתיקן את הפירות, במדרגת ספק הקרוב לוודאי. אומר רבינו דוד, זה הכל לדאורייתא. אבל לגבי דרבנן, סמכין על התירוץ הקמה, שזה מדרגת ודאי. וזה מתוקן בפלפול ובעומק. מה אומר רבינו דוד? אם אתה מדבר על טבל דאורייתא, אז אני לא יודע אם החבר ודאי תיקן או לא. מסתבר בהסתברות גבוהה שהוא תיקן, זה ספק הקרוב לוודאי, אבל זה עדיין ספק. אבל אם הכניס במוץ, וכל הדין הוא רק דין דרבנן בלבד, על דרבנן אנחנו כבר מסתמכים על התירוץ הראשון, לא נדו, כך הוא אומר, לא נדו מן התירוץ הראשון, שהחבר הוא במדרגת ודאי, לא במדרגת ספק הקרוב לוודאי, אלא מדרגת ודאי, לא מדרגת סהל, ספק הקרוב לוודאי, מדרגת ודאי, בשביל דרבנן, סומכים על התירוץ הראשון מדרגת ודאי. בשביל הדאורייתא, זה לא ודאי, אז זה ספק מול ספק. בדרבנן זה ודאי מול ודאי. בדאורייתא, זה התירוץ המפולפל. רבינו דוד בעצמו מעיד על התירוץ הזה, הרי זה מתוקן בפלפול ובעומק. אחר כך הוא אומר, אין הפירוש הזה נכון. זה לא נשמע לו נכון, אז אמרנו כמו שאמרנו את כל המהלך. אני רוצה, רבותיי, לסכם. השורה התחתונה היא שהסוגיה שלנו אומרת אין ספק מוציא מידי ודאי אסממו, מחלוקת ראשונים, האם זה נאמר על דאורייתא או שזה נאמר על דרבנן. וראינו שזה מחלוקת ראשונים על בדיקת חמץ, שני תירוצים בתוספות, זה מחלוקת ראשונים על, זה מחלוקת ראשונים על התרומות ומעשרות עם החזקת חבר. אז רק צריך לדעת, לסיום, הרמב״ם, בהלכות חמץ ומצה, פרק ב' הלכה ח', מביא את הגמרא שלנו, ופוסק את האסממו. הרמב״ם אומר, אם ראה עכבר שנכנס לבית וחמץ בפיו, אחר הבדיקה, פה הרמב״ם מדבר בדק, ואחר כך צריך לבדוק פעם שנייה, ולא אומרים כבר אכל אותה הפת, אלא חוששים שמא הניחה בחור או בחלון, ולכן חוזר ובודק. זה הרמב״ם אומר, אין ספק שהעכבר אכל מוציא מידי זה שוודאי הוא הכניס. והרמב״ם אומר, אפילו אם מצאת הפירורים, זה גמרא בהמשך, כן? אז הפירורים לא אומרים כלום, אולי זה פירורים של לחם אחר בכלל, מי אמר שזה הלחם שהעכבר הכניס? אז הרמב״ם פוסק את הדין של אין ספק מוציא מידי ודאי, תחזור ותבדוק. כי העכבר ודאי הכניס את הלחם, אתה לא יודע אם הוא אכל אותו או לא. ועל הרמב״ם הזה יש משנה למלך ארוך. והמשנה למלך שם מעריך, האם זה דאורייתא או דרבנן? האם מדברים פה, אומר המשנה למלך, בדעת הרמב״ם ודאי מדברים פה על בדיקת חמץ דרבנן, הבדיקת חמץ שכבר היה ביטול, כי כל הפרק שהרמב״ם מדבר על בדיקת חמץ, זה על בדיקת חמץ דרבנן. כמו שסתם הדגמרה כל הזמן אומרת, ביטול מדאורייתא, בדיקה מדרבנן. אז אומר המשנה למלך, אך בבא, מיירי, שהיה ביטול, ואף על גב דלקה איסורה, כי מדרבנן, ואיקה ספיקה דאימור אכלתי, אפילו אחי, לא אזלינן לכולה. שומעים, מוריי ורבותיי? אומר המשנה למלך, בדעת הרמב״ם נראה כמו התירוץ השני בתוספות, כמו שהתוספות רבינו פרץ, תוספות רבינו פרץ, אמר, מדברים פה בבדיקת חמץ דרבנן, ואין ספק מוציא מידי ודאי גם על דרבנן. אתה יודע ודאי שהעכבר הכניס, אתה לא יודע אם הוא אכל או לא, תחזור ותבדוק. מחמת הספק הזה, ואין ספק אכילה מוציא גם בבדיקה דרבנן. ואומר המשנה למלך, בלי, יפה מאוד, אומר המשנה למלך, הוא לא מזכיר את רבינו דוד, אני לא יודע אם בכלל המשנה למלך זכה לראות את רבינו דוד, אבל זה בעצם רבינו דוד. מאיר ממשיך להוליך אותנו עם רבינו דוד, מאיר, שכוח, כן, בדיוק מה שרציתי להגיד. אומר המשנה למלך, גם בדרבנן אין ספק מוציא מידי ודאי. אז מתי ספיקא דרבנן לכולה? כמו רבינו דוד, כשהספק הוא ספק מעיקרא. למשל, אם היה פה חתיכות חמץ וחתיכות מצה לפנינו, והעכבר לקח חתיכה והכניס אותה לבית, ואנחנו לא יודעים איזה חתיכה הוא לקח. האם העכבר לקח חתיכת מצה והכניס לבית, או לקח חתיכה... זה ספק מעיקרא. האם בכלל נכנס חמץ לבית? אולי בכלל הוא הכניס מצה, לא יודע איזה חתיכה הוא לקח. אז אני אומר, ספיקא דרבנן לכולה. אבל אם ודאי, אם ודאי הכניס חמץ וספק אכל, אין ספק מוציא מידי ודאי, גם על בדיקה דרבנן ומחמירים. ואז אורי שואל, ומה עם הברכה? האם מברך שוב? אז אמרתי מקודם, שלכאורה, כיוון שזה בתורת ודאי, יצטרך ברכה, לכאורה. אמנם יש באחרונים שאומרים, יכול להיות ש... זאת אומרת ככה, אם בן אדם בדק חמץ עם ברכה, הכל בסדר, ואחרי שהוא גמר לבדוק, אז איזה עכבר צחק עליו והכניס עוד חמץ. אומרים לו, תחזור, תבדוק פעם שנייה. יכול להיות שלא יצטרך לברך, כי הברכה הראשונה היא ברכה שהולכת על כל הבדיקות עד הביעור מחר. יש סברה שאם אדם ברך על בדיקת חמץ ובדק, ואחרי שסיים לבדוק, עכבר הכניס לו חמץ הביתה, אז הוא צריך לחזור ולבדוק מחדש. אבל הברכה הראשונה הולכת על הכל. על כל הבדיקות, על כל מה שהוא צריך לעשות, עד הביאום מחר. אז אפילו אם אני אומר לו, אתה צריך לבדוק מחדש בתורת ודאי, ודאי נכנס לך חמץ, תבדוק מחדש, כאילו לא בדקת, אבל יכול להיות שלא יצטרך לברך. אבל יפה, כמו שאמרנו, מצד הוודאי הוא כן צריך לברך, אבל אולי הברכה הקודמת כבר נחשבת לו גם לכאן. זה השיעור להיום. סוגיה לא פשוטה, לא קלה. אני מקווה שהדברים מתקבלים על הדעת שלכם ועל הלב שלכם.